שלום וברוכים הבאים לשיעור מולדת. עורך ומגיש מוטי ארליך. והפעם ספיישל מיוחד לפורים. כל שושן. כולנו מכירים את סיפור המגילה הקלאסי. מלך טיפש והולל שעשו כל היום במשטרות ומסבעות, הורג את אשתו כי היא צמח לה זנב. הוא מחפש בחורה יפה, הוא בוחר את אסתר. בינתיים השר המטומטם שלו מחליט להרוג את כל היהודים, זה כמעט מצליח, אבל בפוקס המלך לא מצליח להירדם. הוא מבקש שיספרו לו אגדות מספר הזיכרונות. ואז הוא נזכר במרדכי שהציל אותו פעם, הוא מבקש מאמן להרכיב אותו על סוס. המן חוטף דלי של ביוב על הראש, ואז אסתר מספרת למלך שהמן רוצה להרוג אותה, ותולים את המן ועשרת ילדיו על עץ גבוה. הרבה מזל, נס גדול, כל הגויים טיפשים ורשעים, היהודים צדיקים וחכמים, קלאסה. ורק הקורא האינטליגנטי לא מוצא את ידיו ורגליו במגילה. מה זה כל המשתאות האלו? למה החשברוש רוצה שבשתי תבוא, ומדוע מסרבת להגיע? האם כך בוחרים מלכה חדשה? כיצד ומדוע מגדל המלך את המן? למה הסכים החשברוש לתוכנית השמד, ומדוע מופתע כשאסתר מספרת לו על כך? מה כל כך חכם בעיצה של זרש לבנות עץ גבוה למרדכי, וממה המן מתלהב? והעיקר, איך וכיצד מתכננת אסתר לבטל את הגזרה, ומדוע מרדכי צריך ללחוץ עליה להסכים לבצע זאת? כל שושן, פרק מיוחד לפורים, עם מיטב הפרשנים הפוליטיים, הכתבים והתחזיות הפוליטיות בפרק שכולו ריאל פוליטיק. אתם עומדים לצלול איתי בזמן לקטעי עיתונות, פוסטים והודעות דוברים מארכיון שושן, שלאחריהם כל התמונה תתבהר. אתם מוכנים? בואו איתי! אני מחזיק בידי את המהדורה השבועית של שושן טיימס. אני אקריא את מאמר הפרשנות של הפרשן הבכיר תומאס פרידמן. מחבר רב המחר, העולם הוא שטוח. אכן, שלוש שנים לנסיעותו של החשברוש, אפשר לציין בסיפוק כי העולם הוא שטוח. 127 מדינות שרוכזו תחת איחוד גלובלי, פותחים בפני הציוויליזציה אופק כלכלי ותרבותי חדש. שלושת השנים האחרונות היו לא קלות. מדינות ונסיכויות שלא הבינו כי העולם השתנה ואנו הופכים לכפר גלובלי נאלצו לשלם מחיר יקר. הצבא הפרסי נאלץ לשלוח חיילים לשנים ארוכות לעיראק ולאפגניסטן בכדי להבהיר לעולם כי הדמוקרטיה תנצח. והיא ניצחה. האיחוד ההודו-אפריקאי הוא העתיד. הטענות של התקשורת על בזבוז כספי ציבור הן הזויות. אין דרך טובה מזו לחגוג סיום שלוש שנות מלחמה והחלת חוקה רב תרבותית חדשה. הטענות על אורכו של הפסטיבל הן מגוחכות. מדובר בחגיגה לדמוקרטיה הרב תרבותית. מפגן שיאפשר לכל מדינה להפגין את תרבותה, את אוצרות הידע שלה, את מלבושיה ומנהגיה, לוקח זמן. גם אם נצליח לדחוס חמישה עמים מדי שבוע, מדובר בפסטיבל שיקח 180 יום. זהו מחיר הדמוקרטיה. מעולם, בכל ההיסטוריה האנושית, מאז האימפריה החיתית, דרך מצרים, ועד אשור ובבל, לא היה אימפרטור נאור כאחשוורוש. כל השליטים ההיסטוריים השתמשו בכיבוש קולוניאליסטי בכדי לכפות על עם אחר מנהגים, שפה ותרבות זרה. והכיבוש משחית. אין שום עתיד בשליטה על עם זר. החשברוש הוא הראשון שהבין את מגבלות הכוח, ולכן הבחירה שלו בייחוד דמוקרטי, רב-לאומי ורב-תרבותי, ראויה לכל שבח. השלטון שלו מאפשר מצד אחד ריכוזיות, כלכלה גלובלית, וחוקה פדרלית אחידה, אך מאידך מאפשר לכל קבוצה אתנית לשמר את שפתה, את המנונה, את לאומיותה ואת העושר התרבותי שלה. המפגן הדמוקרטי שמתנהל החל מהשבוע בשושן הוא שיאה של המהפכה הגדולה ביותר בתרבות האנושית. אכן, מסתבר שפרס הייתה זקוקה למלך שמגיע מהעם. המונרכיה הישנה כבר לא עובדת. הגילדה הפרימיטיבית שטוענת שמלך חייב להיות בין מלכים הוכחה כחסרת מעוף. מסתבר שדווקא חשברוש, בן תמותה, כמוני וכמוכם, שבקונסטלציה פוליטית ועקב נישואיו לבשתי, המלכה בעלת אדם הכחול התמנה למלך, והעלה בזאת את חמתם של כל האליטה הישנה, הוכיח שרפורמות ושינויים חייבים לבוא עם שבירת מסורות שעבר זמנם. אני קורא את מאמר המערכת ומבין היטב מבין השורות שתומס פרידמן, כמו רוב היהודים, משתלב היטב ברב תרבותיות. לא רע להיות יהודי בתפוח הגדול. היהודים תופסים עמדות מפתח בתעשיית הפיננסים ובפוליטיקה המקומית של פרס, כמו גם בתעשיית הבידור והקולנוע. ההזדהות של השדולה היהודית עם תושבי ישראל המתחדשת עדיין קיימת, אך היא הולכת ומתערפלת. הסטודנטים היהודים הממלאים את המכללות של שושן מרגישים חלק בלתי נפרד מהתרבות המקומית. ולא מעט חופשי כיפות נראו במשתה, הפסטיבל הרב תרבותי הראשון. בשיחה עם הרב שניאור מונשיין, שליח חב"ד לשושן, הובהר לי כי לכל דורש הוגש אוכל כשר למהדרין, וכי המלך אף כיבד את הקהילה היהודית והוזמן להדליק נרות במנורת הזהב. Stand for a tale so grand. Shushan is the place where it all began. The hidden miracle. One man, second in command. Slay all the Jews with his wicked plan. A scheme so miserable. He chose a day for the disaster. It's ironic what came after. He didn't know a girl named Esther. וכעת נרוץ במהירות חצי שנה קדימה על הטיימליין ונציץ בפוסט של רני רהב, היחצן של ושתי. ושתי היא מלכה, פשוט מלכה. איש לא חשד ברצינות שהיא תשתתף בהפנינג הזול וההמוני הזה. היא מסרבת לשתף פעולה עם זילות מעמד המלוכה, וכל הטוקבקיסטים המתלהמים לא ישנו את דעתה. היא מכבדת את דעתו ובחירתו של המלך לפתוח את הארמון לתקשורת ולהמוני העם, אך היא תשמור בכל מחיר על פרטיותה ועל ארמונה הפרטי. אני מצפה שאתם כאנשים דמוקרטיים תכבדו את זכותה לפרטיות. זה לא שהיא מסתגרת בהיכל השן או משהו, להפך, היא מקבלת קהל לארוחת תה מדי יום ראשון ב-4, ורק השבוע הצטלמה בסיור גני ילדים של חינוך מיוחד. אך המהפכה המונית הזו אינה לרוחה. המלכה בוחרת לחגוג בהרמונה עם חברותיה. היא אישה אצילית, בה אני גאה לדברר אותה. והודעה נוספת שלו יומיים לאחר מכן. רק הבוקר שוחחתי עם ושתי. כל הקונספירציות שרצות ברשת הן שקר וחזב. ואני אתבע אישית תביעת דיבה כל בלוגר שיצטט אותן. ושתי לא נעלמה, לא חוסלה בידי סוכני מוסד, ולא נפגעה בתאונת דרכים. היא החליטה מרצונה לפרוש. אני מצפה מהגולשים, ובעיקר מעומרי חיון, שיכבד את פרטיותה או רצונה לפרוש ולעבור למקום מגורים מרוחק. היא אישה אצילית. אבי ניר, מנכ"ל קשת, כותב באתר שלו: ההחלטה המדהימה של האודישנים לבחירת המלכה הבאה היא חגיגה דמוקרטית. זוהי תוכנית הריאליטי הגדולה ביותר בעולם. מלכה נולדה. תוכנית שמאפשרת לכל אחת להיות מלכה. גם אם היא תושבת פריפריה או עיירת פיתוח, ללא הבדל דז, גזע או מין. תוכנית שהזוכה בה תזכה לא רק ל-15 דקות של תהילה, אלא גם בחיי פאר ובשלטון. אם את בחורה בעלת הופעה ייצוגית, אני קורא לך לבוא לאודישן. זה לא מכבודי להתייחס לפמיניסטיות ולטענות שלהם על כך שמדובר במפגן של שטחיות והחפצה של גוף האישה. אנו חיים בעידן תקשורתי, והופעה נאה היא בהחלט קריטריון בסיסי. מעבר לכך, מדובר בתוכנית מנהיגותית של החשברוש. היא מוכיחה לעולם כולו שהוא לא רק נאה דורש, הוא גם נאה מקיים. כל הנאומים שלו על שלטון רב תרבותי שיאחד את כל הגזעים והעדות, עמדה במבחן הגדול מכולם, מבחן המלוכה. ללא שום דרישות אתניות או אזרחיות, הוא מאפשר לכל אומה לשלוח את נציגותיה או להיבחר לשלטון. ברור לכך שמדובר בהחלטה מהפכנית מעין כמוה, אך גם שכרה בצידה. אף עם לא יעלה על דעתו למרוד או לפרוש מהפדרציה, לאחר שאפשרו לו לאחוז בעצמו בהגה השלטון המרכזי. מסתבר שהחשברוש ייכנס לספר ההיסטוריה כאימפרטור שקול ואחראי, שבמקום לשלוט בעריצות על קולוניות רחוקות, הוא מעדיף לחבק אותם ולשלב את כולם בהנהגה. ועכשיו לפרסומות. אני מצטט מהזיכרון דברים שאמר ליאור חורב ברעיון לערוץ שושן. לכולנו ברור שאסתר, המלכה שזכתה אמש במקום הראשון בתוכנית, לא ממש רצתה להיות שם. שפת הגוף שלה שידרה שהיא הייתה מעדיפה לא לזכות. לדעתי, הבחירה שלה לא לומר לצוות השופטים את עמה ומולדתה, קשורה גם היא לכך. אסתר בתמימותה הבינה שאם לא נדע מאיכן היא, הסיכוי שנבחר בה הוא אפסי, משום שכל מטרת התוכנית היא לאפשר למערכת השלטון לשלב קבוצה אתנית נוספת בהנהגה, ולאפשר לעם נוסף את תחושת הכבוד שהוא חלק בלתי נפרד מהמלוכה. וזו הסיבה שאני המלצתי דווקא לבחור בה. מבחינתי, מטרת היעד של התוכנית הושגה בריבוע. אין לי ספק שמדיניות העמימות של אסתר רק תאפשר לכל אומה לטעון שאסתר היא נציגתה, ואנו נאפשר לכולם ליהנות מהספק. ואולי, בהפוך על הפוך, אולי זו הייתה האסטרטגיה של אסתר. נרוץ ברשותכם עוד קדימה. מתוך מאמר הפרשנות של נחום ברנע, לאחר סיכול ניסיון החיסול של בקטן ותרש. אלו היו דמדומי גסיסתה של הגוורדיה הישנה. הרוצחים המתואבים הם נציגים אחרונים של העולם הישן. סריסי המלך שלא מבינים שאנו חיים בעולם מודרני ומתרפקים על נוסטלגיית עבר שבה הארמון היה פתוח רק לאנשי דם כחול. ניסיון ההתנגשות שלהם היה סכנה רבה. אמיתית לדמוקרטיה, וכולנו נשלם את המחיר. לדעתי, המלך יגביר את סידורי ההבטחה שלו. כבר לא נראה את התמונות המוכרות של החשברוש מגיע לכל בר מצווה של בן של חבר מרכז ליכוד. מהיום, את המלך יקיפו מעגלי הבטחה של סוכני שבק, ואדם, כל אדם, שיכנס אליו ללא הזמנה מראש, יקבל במקום כדור בראש. גם המן, איש השירות החשאי, יקבל קידום וימונה לראש מעגל ההבטחה. הסמכויות שנתנו בידיו תהיינה כמעט בלתי מוגבלות. הדמוקרטיה והחירות של כל אזרח ספגו מכה אנושה.
אוי המוילך, מהוידו ועד כוש. אוי המוילך, מהוידו ועד כוש.
Yeah.
ועד כוש, אוי המוילך מהוידו ועד כוש. שבע ועשרים ומיום מדינו, שבע ועשרים ומיום מדינו.
מתוך דוח טליה שושן, כפי שהוגש בידי המן, יושב ראש ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה בעקבות ניסיון החיסול. על הדמוקרטיה להגן על עצמה. ניסיון ההתנגשות לימד אותנו שאויבי הדמוקרטיה ימשיכו לנסות לפגוע בה ולהרוס אותה מבפנים. על מערכות השלטון והחוק לא לאפשר לקבוצות אנרכיסטיות ולמאחזים בלתי חוקיים של עם מפוזר ומפורד בין העמים להמשיך לנהל את מדיניותם האנטי-ממסדית. יש למצוא פתרון מיידי לבעיה לפני שהסרטן ישלח גרורות נוספות. אני מעלל כעת בספרו האוטוביוגרפי של רונן ברגמן, האימות, שנכתב שנה לאחר סיום הסאגה. וכך כותב ברגמן בעמוד 232. אחשוורוש לא ידע, לא היה לו מושג, הוא כנראה העדיף לא לדעת. אמרו לו שיכתב לאבדם. מה הכוונה לאבדם? אולי פינוי מרצון, אולי אינטגרציה. בדיוק כמו שרון בסבר ושתילה, הוא העדיף לתת לפלנגות של אמן לבצע עבורו את העבודה המלוכלכת. הוא נתן את הסמכות החוקית להמן לפתור את הבעיה בצורה דיסקרטית ואלגנטית, והעדיף להמשיך את חייו בפיתוחה הכלכלי של שושן ובפרנויות מפני המתנקש הבא. גם הדוחות הכלכליים של זיו אפט הקלו עליו את ההחלטה. הדוח הסופי הצביע על מאזן רווחי במיוחד של 10,000 כיכר כסף שהצטרפו לאוצר מהמהלך. זה יכל לפתור את כל הגירעון ולאפשר את הורדת המע"מ ב1.5%. אבל איך, מתי, ובאיזה דרך? את זה אחשוורוש לא ידע. אחשוורוש הוא מנהיג, הוא מתווה את הדרך. הוא לא איש של הפרטים הקטנים. וכאן אני מגיע אל קודש הקודשים, יומנה האישי של אסתר. מתוך יומני הנסיכה. פרק 7. כבר כשהתך מסר לי את דברי מרדכי, נדהמתי. כיצד מרדכי נחשף למידע? הרי איש לא יכל לפתוח את האגרות לפני המועד הרשום עליהם. זה היה סוד מדינה ברמת סיווג מקסימלית. אבל מעבר לתדמה, נבהלתי ברמה ההישרדותית. מרדכי דרש ממני להפתיע את אחשוורוש, לחשוף את עצמי, ולבכות ולהתחנן אליו. ניסיתי להסביר לו שבגלל סידורי ההבטחה החדשים, יש סיכוי גדול שאני אהרג. וחשבתי שכפי שדאגתי לעמי עד היום, בדיפלומטיות ובדיסקרטיות, כך אוכל לטפל גם בבעיה החדשה. חשבתי שעדיף למשוך בחוטים מאחורי הקלעים. אך מרדכי הבהיר לי את חומרת העניין, ודרש ממני במפגיע לחשוף את זהותי. הסכמתי. אבל לא, אני לא אחרא ברך ואתחיל להתחנן. אני מכירה את אחשוורוש. הוא יסביר לי שזה לא בידיו, וששירותי הביטחון נהנים מאוטונומיה, והזרוע מבצעת, והפרדת רשויות. לא. לי יש תוכנית טובה יותר. תוכנית מסוכנת אומנם. אני אדאג לתמרן אותו, שיחשוב שאני והמן זוממים נגדו פוטש. התוכנית שלי דורשת סבלנות. ראשית, אפגוש בכל דרך את המלך. בהנחה ששרדתי, אני אזמין אותו לארוחה זוגית. עם המן, זה כבר ידיק לו את כל הנורות האדומות. בארוחה, אני אתחמק כל העת, ואבקש מפגש משולש נוסף. כפי שאני מכירה אותו, הוא כבר לא יצליח להירדם באותו לילה. הוא ילחץ, הוא יחשוד, הוא יבין שאני והמן מתכננים משהו. הוא ינסה לראות מי מכל הסובבים נאמן לו. על מי הוא יכול לסמוך, והוא יבין שאין אף אחד. המן הוא ראש השירותים החשאיים. אם המן מתכנן פוטש, כולם יהיו לויאלים אליו. החשברוש יסתובב כל הלילה כמו אריה בכלוב. ולמחורת? למחורת הוא יחסל את שנינו. בוודאות. וכאשר עבדתי, עבדתי. מתוך דוח החקירה הצלחתי לשים יד על האזנות סתר לקבוצת הוואטסאפ המשפחתית של אמן. זרש, נקודתיים. תקשיב טוב מה אני חושבת. אתה צריך לקחת את העניינים לידיים. תבנה עץ גבוה בחצר הארמון. אמן, נקודתיים. את נורמלית? ככה? בלי יותר בנייה? בלי הוועדה המקומית? זה לא טועים בכלל את הטאבה. אין סיכוי שהחשברוש יאשר לי. זרש, נקודתיים. על זה בדיוק אני מדברת. אתה חייב להבין שאתה השליט. אל תשאל. תתחיל לקחת את הפיקוד לידיים. Just do it. תבנה את העץ. ואז פשוט תגיד למלך שיתלו את מרדכי עליו. אל תבקש. אל תשאל. תגיד. הפרנואיד הזה לא יכול לעשות כלום בלעדיך. ואתה בכלל לא מנצל את הסיטואציה. וגם תביא לי אופטלגין מהסופר פארם. המן, נקודתיים. וואלה, את צודקת. אני לא מגיע הביתה. אני הולך לבצע את זה עכשיו. תצטרכי לחכות לאופטלגין. סורי, הני. נמצא שם גם קובץ? סודי ביותר נכתב עליו. בתוכו היו האזנות סתר של האמריקאים לטוויטר החשאי של ארמון המלוכה. 2:15. המלך מת מעייפות. הוא לא מצליח להירדם. הוא חש שמשהו מתחולל מתחת לפני השטח, אבל אין לו מושג מה קורה. 2:33. המלך מנסה לשחזר מבין כל הסוכנים על מי הוא יכול לסמוך. מי הפגין נאמנות יוצאת דופן אליו. 2:42. הוא מנסה לאתר את תיק החקירה של ניסיון ההתנגשות הקודם שלו. 3:10. הוא מבין שמרדכי הציל אותו כבר פעם. הוא מנסה לרכוש את אמונו שוב. 3:45. המלך נרדם. וואו, איזה נחירות. תמיד בתקופת האביב זה קורה לו. בגלל הפריחה, האף שלו נסתם לגמרי. אני חוזר שוב ליומנה של אסתר. מתוך יומני הנסיכה, פרק 11. השנייה הייתה סיוט. המלך היה מטורלל מעייפות. הוא שיחק באקדחו כל הזמן. כשהפלתי בפניו את הפצצה וסיפרתי לו שהסתירו ממנו ושלא מדובר ב-40 קילומטר אלא בג'נוסייד, אין מילה אחרת לומר זאת, והצבעתי על המן, הוא איבד את ההשתונות. הוא יצא החוצה לעשן. זה בדיוק היה הזמן של המן להמשיך עם המניפולציות שלו. חתרן בלתי נילא, הוא פנה אליי והתחנן שהשתף איתו פעולה למבצע חיסול מהיר של המלך. הוא נשבע לי שהוא יבטל הכל וימנה אותי לשגרירה בסין. ובדיוק אז החשברוש חזר. הוא שמע את הניסיונות הנואשים שלו לקנות אותי וזעם כפליים. ואז, כמו בתסריט הוליוודי מהודק היטב, נכנס חרבונה. בדרך כלל אני שונאת את המנהג הברברי שלו להיכנס לחדרים בלי לדפוק. אבל הפעם זה היה מעולה. הבחור נכנס וסיפר על פרויקט הבנייה שהמן ביצע בחצר הארמון, בלי שום היתר או הודעה מראש. זה הספיק לאחשוורוש. במקום הוא נתן צו חירום על תליית המן. לא שזה פתר את הבעיה לגמרי, אני ניסיתי לבכות ולהתחנן שהוא גם יבטל את צו החירום שנשלח לכל ראשי המועצות. אבל בדיוק כפי שחשבתי, הוא חזר להיות טכנוקרט. הוא התייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה ועם הפרקליטות וחזר עם תשובה שלילית. אין שום דרך חוקית לבטל צו ממשלתי לאחר שנמסר. אין שום סיכוי שזה יעמוד במבחן בגץ. לאחר בדיקה של תקדימים משפטיים, עורך הדין שלי הציע פתרון. פתרון שהתקבל. הצו יישאר על כנו. אך אם מסר צו נוסף המאפשר ליהודים להשכים ולהתגונן. וכל השאר, היסטוריה. זהו, עד כאן להיום. אתם יותר ממוזמנים להיכנס לפודקאסט שלי ולהאזין לרשימת הפרקים. פשוט תקישו שיעור מולדת מוטי ארליך בגוגל. תודה רבה רבה לרב אייל ורד על שיעוריו המחכימים והמופלאים על מגילת אסתר. אם אתם ממש סקרנים, אתם יכולים להיכנס לערוץ מאיר, לארכיון, ולהאזין ברוב קשב לשיעורים המפורטים שיתנו לכם אור אחר על המגילה. חג שמח לכולם. תודה.
Back then, because of a foolish man. Come on and excel, and we will celebrate.